כאן תרבות בהרצה
אסתי שושן יודעת שכדי לשנות מציאות צריך לחתור למקום שממנו אפשר להשפיע. למשל, כנסת ישראל. בעיקר כאשר מדובר במגזר מסוגר ומתבדל כמו הציבור החרדי. לכן, מה שאסתי עושה בארבע השנים האחרונות זה להוביל את הקמפיין לא נבחרות, לא בוחרות, שמטרתו לתת כל תרתי משמע לכחצי מיליון נשים נעלמות ונעלמות, שמהוות כתשעה מנדטים במפלגות החרדיות, אבל לא מיוצגות בכנסת ישראל. קשה לייצג מישהו שהוא לא אתה, ולכן נשים לא יכולות להסתפק בגברים חרדים שמייצגים אותם במוסדות השלטון, כותבת אסתי בעמוד הבית שלה. היא מדגישה שעיקר התפקיד של חברת כנסת חרדית, לכשתיבחר, אינו כבוד ושררה. עיקר התפקיד הוא נשיאה בשליחות רבת משקל שתכליתה שירות ציבור באמונה. תפקיד של דאגה לקידום חוקים ותקנות שיטיבו עם מי שהן מכירות הכי טוב מכולן, הנשים החרדיות. בפשטות, היא אומרת, אנחנו רוצות ייצוג של נשים חרדיות בבית שלהן, במפלגות החרדיות. לא באנו לפעול נגד הנציגות החרדית הקיימת. באנו לסייע למפלגות החרדיות להביא לידי ביטוי את הטיפול בצרכים שלנו. אם תשאלו אותי, החלום של אסתי וחברותיה לראות חברת כנסת חרדית במפלגה חרדית עדיין רחוק מלהתגשם. אבל למה שלא נחתור לשילובן של נשים חרדיות דווקא במפלגות שאינן חרדיות? כי אם כבר שוברים את הכללים ומנסים לנפץ את תקרת הזכוכית של בית הכנסת, למה לא לנקוט בצעד מעט יותר חתרני ומעט יותר בר מימוש ולשלב כוחות עם המפלגות שהן לא חרדיות? אין זה משנה מתי יתקיימו הבחירות הבאות, אבל לדעתי מפלגה שתשכיל לגייס לשורותיה מועמדת חרדית ראשונה לא רק שתיצור תקדים, היא גם תקצור לא מעט כותרות ואולי אפילו מנדטים. שוב חזרנו אליכן עם התוכנית כותבת ומוחקת אהבה. אני ענת לב אדלר, והאורחת המרתקת שלי היום היא אסתי שושן, אישה חרדית רבת פעלים ורבת חזון, שמובילה בין היתר את האג'נדה לא נבחרות לא בוחרות לשילוב נשים חרדיות בכנסת ובחיים הציבוריים. שלום אסתי.
שלום ענת.
נו, אז מתי תהיה לנו חברת כנסת חרדית?
שאלת מיליון הדולר. אומנם לא נבחרות לא בוחרות התחילה באמת כדרישה וכמחאה לייצוג במוקדי קבלת החלטות, אבל מאז הבנו, זאת אומרת החזון והיעד והפעולה נהיו מדויקים יותר ומובנים יותר. הבנו ש אומנם זה חלום כזה גדול לראות שיום אחד לא יהיה מצב שיש מפלגות שאומרות אנחנו מפלגות רק לגברים כמו שיש היום, אבל בינתיים בדרך לשם יש עוד הרבה מה לעשות, יש עוד הרבה מודעות שצריך לעורר בתוך החברה החרדית בהקשר של זכויות נשים, מעמד האישה, ודברים שמעולם לא דוברו ולא טופלו, לא על ידי הנציגות הקיימת, לא על ידי התקשורת החרדית, וזה המקום שלנו, זו השליחות שלנו.
מי זה שלנו? בואי ספרי לנו קצת.
שלנו זה תנועת נבחרות. אנחנו עם השנים הפכנו להיות תנועה מאורגנת, מתנועה באמת מאוד ספונטנית של נשים.
חרדיות, פמיניסטיות, יש לומר.
זה הפך להיות תנועה מאורגנת, עמותה מאורגנת, שככה יותר מבינה את מטרותיה ויותר מדייקת אותם.
כמה חברות אתן מונות כיום?
יש כמה עשרות בגרעין הקרוב. מי שמנהלת איתי ביחד את נבחרות זו חברתי אסתי רידר אינדורסקי. ויש כמה מאות בגרעינים רחבים יותר, ומספר לא ידוע של נשים שנחשפות למסרים שלנו, ששולחות הודעות חשאיות.
מן הסתם זה לא פשוט להחדיר אג'נדה כזאת לתוך החברה החרדית.
כאילו מצד אחד זה שטח שמאוד מבקש את זה. זאת אומרת, יש צורך, יש צרכים שלא באו לידי ביטוי עד היום. והמטרה...
כמו מה, בואי, שתכניסי אותנו קצת פנימה.
זה יכול להיות מדברים מאוד פשוטים, כמו נשים, זכויות של נשים עובדות. זכויות של נשים עובדות עד היום, כשאין לך קול בעצם, כשאין לך קול בשום מקום שמתקבלים בו החלטות, אז הצרכים שלך לא באים לידי ביטוי. נשים חרדיות זה העם שהכי קל לעשוק, אם זה על ידי מקומות עבודה שהם חרדים בעצמם, ולא רק. הן חייבות לעבוד, הן מפרנסות עיקריות בבית שלהן, יש להן ילדים, והצורך הזה מוביל אותן לעבוד כמעט בכל תנאי ובכל מצב. וזה ממש מצא טוב לעושק ולגמח שעושים על חשבונם, אם זה לוקחים להם 10% מהמשכורת כמעשר, וכל מיני תופעות מהסוג הזה.
בעצם נתן באות ואומרות, אנחנו רוצות להתיישב במוקדים של קבלת ההחלטות, כדי לשנות בדיוק את המציאות הזאת, שלא רק שהיא מדירה נשים, היא גם מפלה נשים.
זו מציאות שמדירה, שמפלה. אני תמיד עושה הבדל, הפרדה בין הפרדה שמחויבת המציאות מבחינת ההלכה, לבין אפליה. אני לא חושבת שחברי הכנסת החרדים יש להם בעיה עם נשים. אנחנו ראינו את התמיכה של ש"ס בשלי יחימוביץ', ראינו את התמיכה של המפלגות החרדיות בדליה איציק בזמנו שהתמודדה. אין להם...
יש להם בעיה עם נשים שישבו במפלגות שלהם.
יש להם בעיה, יש אפילו בתוך המפלגות, בכל מיני תפקידים זוטרים, יש נשים חרדיות. יש בעיה...
כעלי תאנה?
לא כעלי תאנה. בכל מיני תפקידים יש מזכירות, יש אולי דוברות, יש כל מיני, הם נמצאות בכל מיני מקומות כאלה. יש להם בעיה שאישה חרדית כמותם, כאילו מישהי מהקהילה שלהם, תשב במקום שהוא שווה להם, במקום שיש לה אצבע וקול להצביע ולהחליט.
ולהשמיע את קולה.
כן, ומעבר לזה, חשוב לדעת שזה פשוט ציבור שעדיין לא הורגל לזה. זאת אומרת, הוא עושה את זה כי הוא יכול. הם עושים את זה כי הם יכולים, כי אף אחד לא אמר להם שזה לא בסדר. וכאן אני אומרת, כאן נכנסת המדינה... כאן נכנסת המדינה, כאן זה כבר הסיפור של המדינה, מה יש לה לומר על המציאות הזאת שבה בתקנון של מפלגה, בתקנון של מפלגה לגיטימית בכנסת, כתוב שזה מפלגה רק לגברים. האם הדבר הזה הוא תקין מבחינת מדינה דמוקרטית שחתומה על אמנות בינלאומיות בהקשר של זכויות נשים?
וכשאתן באות ומעלות את הסוגיה הזאת, אז מה התשובות שאתן מקבלות?
הסוגיה הזאת עלתה בבגץ, והיא נידונה עכשיו בבגץ. בגץ, אגודת ישראל זה נקרא, הובילה אותו עורכת דין תמר בן פורט, שהיא הייתה עותרת. אנחנו היינו מאחורי הקלעים של הבגץ הזה, אבל המדינה... בשלב מסוים בגץ שלח את השאלה הזאת לשולחנו של היועץ המשפטי לממשלה וביקש ממנו תשובות, והיועץ המשפטי לממשלה שלח תשובה מאוד ארוכה ומנומקת שהמצב הזה הוא באמת לא ייתכן והוא לא תקין ושהוא מבין את הבעיה שיש כאן, אבל אין לו באמת כלים לטענתו לשנות את הדבר הזה.
אז תשנו את זה מלמטה, זה בדיוק מה שתעשו.
אז זה מה שאנחנו עושות, למרות שאני בטוחה שזה צריך לבוא גם מלמעלה. זה מזה ומזה, אל תנח ידיך, כמו שאומרים.
זה שילוב.
זה צריך לבוא מלמעלה ומלמטה, כי להזכירך, תסתכלי גם על הרשויות המקומיות.
נכון, גם שם.
גם שם אין ולו אישה חרדית אחת, זה אפילו לא תת ייצוג, אין ולו אישה חרדית אחת במדינת ישראל, לא ברשות מקומית, ולא בכנסת.
אבל יכול להיות שאתן פשוט לא מספיק רוצות?
אני חושבת ש הרצון קיים. לא מזמן ישבנו באיזה ועדה של משרד הפנים, של השלטון המקומי, והצגנו פשוט מקרים שהיו שהתפרסמו בתקשורת של המון נשים שניסו לרוץ ברשויות המקומיות. ונאלצו למשוך את המועמדות שלהם.
את מדברת על יישובים שיש בהם...
כל מיני יישובים, גם בפריפריה, גם בירושלים, גם בכל מיני מקומות בארץ. היו מקרים של נשים חרדיות שפשוט חטפו איומים ונאלצו למשוך את המועמדות שלהם. או שלא חטפו איומים ולא משכו את המועמדות שלהם, אבל פשוט לא יכלו לפרסם הודעות בעיתונות המקומית או בשלטי חוצות. שמו להם, בעצם עצרו את היכולת שלהם להתפרסם בדרך הזאת. אז...
ומה באמת אם זה ריאלי בכלל להקים מפלגה של נשים חרדיות? להגיד, אוקיי, אנחנו שוברות את כל ההגה. הגברים לא רוצים אותנו, אנחנו הולכות לבד. אפשרי בכלל או שזה...
היה ניסיון כזה בבחירות האחרונות לכנסת. הייתה קבוצה של נשים שניסו להתמודד. אני לא בעד הניסיונות האלה. זה קודם כל במצב היום של אחוז החסימה הגבוה, זה כמעט בלתי אפשרי. ודבר שני, זה מקבע שוב את התחושה שאנחנו צריכות לשבת באיזה מקום נפרד. יש מוסדות מפלגתיים, יש דברים קיימים. נשים אמורות להיות חלק, הן לא אמורות להיות סרח עודף של מישהו, הן לא אמורות כל הזמן לעבוד בנפרד, הן חייבות לשתף פעולה עם הנציגות הקיימת בשביל שהדברים יזוזו.
אני חושבת שזאת לא בעיה רק של הנשים החרדיות, אני חושבת שכל אישה באשר היא, הסוגיה הזאת צריכה להטריד אותה. כי זאת התמודדות כלל נשית, היא חוצה מגזרים, היא חוצה אמונות, היא חוצה צורות חיים בעיניי.
אני בהחלט, זה אחד הדברים, זה אחת הנקודות שחשוב לי ולנו בנבחרות להדגיש, שזה באמת לא סיפור פנים חרדי. זה סיפור של כל אישה בישראל, אפילו נשים ערביות. היה לא מזמן את הקדית שמונתה, ואחרי הרבה הרבה ניסיונות להפיל את זה, שלמרבה הצער, מי שהיה שותף להם, זה המפלגות החרדיות שפוחדות מתקדים מהסוג הזה. זה, גם כל אישה שהיא לא חרדית, שהיא חילונית, שהיא דתייה, עצם זה שיש מפלגות שאומרות, אנחנו מפלגות רק לגברים, והדבר הזה מקבל לגיטימציה, זה משהו שצריך להדיג את כולנו.
אבל את יודעת, זה משקף את אורח החיים בחברה החרדית, והרי בחברה החרדית לא מתקיים שוויון אמיתי בין גברים לנשים, אז איך את רוצה שהוא יתקיים במוסדות המדינה?
תראי, זה אומנם מאוד נפוץ לחשוב ככה ולהגיד ככה, אבל בחברה החרדית של היום, של 2017, הדברים מאוד מאוד שונים מכפי שהם היו, ודווקא בגלל זה יש פה אבסורד מאוד גדול. הנשים החרדיות נמצאות כמעט בכל מוקד של מוקד מקצועי, או אפילו מוקדי השפעה.
יש טייסת חרדית חדשה.
יש טייסת, יש מנכליות, יש מנהלות, יש פרסומיות ועיתונאיות, יש כמעט בכל מקום.
אבל מה קורה בבית פנימה? זה מה שאני שואלת.
אני חושבת...
בבית פנימה יש שוויון מלא בין גבר חרדי לאישה חרדית שמנהלים חיים משותפים?
זו סוגיה מאוד מורכבת, אני חושבת שהיא די אינדיבידואלית לזוגות, לכל זוג כפי שהוא מתנהל. אני לא חושבת שבעולם החילוני, החופשי, הנאור, יש שוויון בעבודות הבית, למשל, בין גברים לנשים. המציאות והסקרים, המחקרים מוכיחים שנשים הן אלה ש... בסופו של דבר נושאות ברוב העול. דווקא בתוך החברה החרדית אני רואה הרבה מופעים של כאילו שוויון או של גברים.
איך שוויון אם הוא לומד והיא עובדת?
הוא עוזר לה, הוא עוזר לה להחזיק את הבית.
הביטוי עוזר לה? אותו אנחנו צריכות להוריד מסדר היום.
נכון.
אין עוזר לה, הוא לא עוזר לה. הוא ביחד איתה. ברגע שאת אומרת עוזר לה, אין פה שוויון.
אני מסכימה איתך לגמרי. זה ביטוי לא נכון, אבל במקומות שבהם נהוג לחשוב שזה בדיוק ההפך, זה גם משהו. זה גם, יש גברים שהם חושבים שהם גם לא צריכים לעזור. יש גברים חרדים, ואני מכירה אותם מקרוב, שנוסעים בעול באופן שוויוני.
חוץ מלעבוד.
יש המון גם שעובדים, זה עדיין נכון, יש קבוצה גדולה, יש קבוצה גדולה של אברכים שתורתם אומנותם, והם הולכים, והעבודה שלהם זה לשבת בכולל וללמוד תורה, שזה עבודה, אני רואה את זה כעבודת מחקר או כעבודת לימוד, משהו שהוא לרוח, זה כמו לשבת בפקולטה למדעי הרוח.
אבל גם אני רוצה לשבת כל היום ולקרוא המינגווי. ואני צריכה ללכת לעבוד, כי בעלי יושב ולומד.
נכון, אבל אם תסתכלי, אני בסוגיה הזאת, אני חושבת שזו סוגיה מורכבת שיש לי דעות לכאן ולכאן, אבל גם בכל מיני פקולטות שבהם לומדים נושאי דעת שהם לא מעשיים, אפשר לומר שגם שם אנשים מתוגמלים על זה שהם יושבים ולומדים. זאת אומרת, זה לא משהו שהציבור החרדי המציא. ובציבור החרדי זה נעשה מאוד בדחק. צריך לשנות את זה, צריך לשנות בעיקר את היחסיות בין כמות הלומדים שבאמת עושה את זה ברצון ובאהבה ובשמחה, לבין אלה שהם שם כי אין להם ברירה, כי החברה הזאת לא מאפשרת משהו אחר.
מה שבעצם את אומרת שיש יותר גברים שהיו מעדיפים לזנוח את הלימודים ולצאת לעבוד ולפרנס את בני ביתם ולא מאפשרים להם את זה? דעת הקהל לא מאפשרת להם?
זה לא דעת הקהל, זה אני גם לא יודעת במספרים, זה גם קצת לא אחראי לזרוק פה מספרים, אבל אני חושבת שיש לא מעט גברים שהעדר לימודי הליבה וחסמים תרבותיים כלשהם מונעים מהם לצאת ולהשתלב. אין להם באמת מקצוע שהם יכולים באמת לעבוד בו ויכולים לעשות את זה. גם החסמים, החינוך הוא באמת מוביל את הגברים וגם את הנשים. הנשים החרדיות מאוד מאוד רוצות שהבעל שלהם יושב וילמד. נשים החרדיות במגזר הליטאי, שוב, חשוב להבחין, במגזר החסידי מאוד מקובל לצאת לעבוד והגברים שם יוצאים ועובדים. אל תראו אותנו כגוש אחד שחור, כמקשה אחת, זה מאוד מאוד משתנה בין תת מגזר למשנהו. כן, יש הרבה גברים שצריך לעזור להם לצאת מהמקום הזה של לימוד שהוא שלא מתאים להם.
ומן הסתם שזה יקרה, זה גם ישחרר את הנשים שתוכלנה לעשות יותר דברים למען עצמן, כי הן תצטרכנה פחות להיות מקובעות לפרנסה.
יכול להיות, אבל כשאני מסתכלת סביב, אני לא כל כך בטוחה שזה המפתח. זאת אומרת, זה יותר בחינוך ובתודעה של גברים, וגם של נשים, ביחס לשוויון, ביחס למקום שלהם בבית, בטיפול בילדים. אני מכירה מספיק גברים עובדים, אקדמיים, משכילים, שהם לא חושבים שהם אמורים לקחת חלק במה שקורה בבית, וזה לגמרי תפיסות שהם בחינוך, בתרבות, ואני לא הייתי משייכת אותם בדווקא לחברה החרדית, למרות שאני לא מתעלמת מכל מיני מופעים של שוביניזם צרוף ומזוקק.
כיום נשים חרדיות נמצאות בכל מקום בציבוריות הישראלית. הן נמצאות בעולם העסקי, בעולם עריכת הדין, האקדמיה, הפרסום, התקשורת. הטייסת החרדית הראשונה הטיסה לא מזמן את מטוס ראש הממשלה ליוון. כדי לחזק את האתוס של הגברים החרדים המקדישים את זמנם ללימוד תורה, לקחו עליהן הנשים החרדיות את תפקיד המפרנסות ויצאו להביא את הלחם הביתה, שכן אם אין קמח, אין תורה. ככל שחל גידול במספר לומדי התורה, כך נוצר צורך קריטי בהרחבת מקורות התעסוקה וההשכלה, ואז הנשים החרדיות השתלבו גם במגוון תחומי עיסוק. כלכלה, פרסום, ניהול עסקים, עיתונות, משפט, הן באמת נמצאות בכל מקום ובמספרים הולכים וגדלים. חוץ מאשר במעגל קבלת ההחלטות, היכן שנמצא הכוח הציבורי והפוליטי, גם בזירה המוניציפלית וגם בזירה המדינית. אבל בואו לא נטעה. המאבק של נשים חרדיות הוא לא רק המאבק שלהן. הוא המאבק של כל הנשים הישראליות באשר הן, והוא חוצה מגדרים, אמונות והשקפות עולם. הוא המאבק על שוויון זכויות ושוויון הזדמנויות לחצי מהאוכלוסייה, שיש טועים לחשוב שהוא מיעוט, אבל הוא לא. חצי מהאוכלוסייה שלא בהכרח זוכה לקבל את מה שמגיע לה, ואין זה משנה האם מדובר בנשים חרדיות, דתיות, חילוניות, יהודיות או ערביות. במציאות שבה הנשים עדיין מרוויחות פחות מגברים עבור עבודה שווה,
במציאות שבה עדיין יש הדרת נשים במרחב המקצועי, הציבורי, הפוליטי וגם ברחוב. במציאות שבה עדיין יכולים לשאול אישה בראיון עבודה, האם את מתכוונת להיכנס להיריון נוסף? במציאות שבה עדיין אין ייצוג הולם של נשים בסקטורים שונים במשק. במציאות שבה עדיין נשים מבטרות על קריירה תובענית כדי לעמוד במשימת האימהות. במציאות הזו, שבה עדיין נשים נדרשות להעדפה מתקנת, המאבק של אסתי וחברותיה לייצוג של נשים חרדיות בכנסת הוא המאבק של כולנו. שלום לדוקטור גלי סמבירה, דוקטור למגדר ממכון שחרית.
אלן.
מה שלומך?
בסדר גמור, עוברת דירה.
בהצלחה, אוי, זה התקופה. אנחנו נמצאים כאן עם אסתי שושן, שאותה את מכירה היטב, ואנחנו ככה תוהות, האם יש סיכוי שתהיה לנו בקרוב חברת כנסת חרדית?
אני מאוד מקווה שכן, יכול להיות שזאת האישיות האופטימית שלי, אבל אני מניחה שבבחירות הקרובות, ואם לא בהן, אז באלה שאחריהן תהיה חברת כנסת חרדית. תראו, נגיד שזה יותר קל במפלגות לא חרדיות, אבל אני מקווה שהמתינות הספרדית תאפשר את זה אפילו במפלגות חרדיות.
ואיך את רואה את זה קורה? מה צריך להשתנות כדי שזה יקרה? איזה עוד אבנים בחומה צריכות ליפול?
קודם כל אני חושבת שאסתי ואסתי כבר פילו די הרבה אבנים. את מה שהם עשו לילדה בת ה-16 בגאולה, שראתה איזו ידיעה קטנה בעיתון על נשים שרוצות להיבחר, כבר אי אפשר החומה סדוקה, כבר אי אפשר לקחת,
אי אפשר להחזיר את השד לבקבוק, את אומרת.
כן, עכשיו ברמה האסטרטגית אני חושבת שאם החרדים המודרניים, הישראלים החדשים, כל השמות האלה, המתגייסים, העובדים,
האלה שיש להם פייסבוק,
כל אלה התאחדו, אז אני חושבת שמבחינת אלקטורט הם כבר ממש יכולים, הם יכולים לייצר השפעה או לחץ שיעשה את השינוי הזה. אבל זה דורש אולי עוד קצת, אני אומרת, זה תהליכים שהם במונחים סוציולוגיים, הם מאוד צעירים. אז זה רק עניין של זמן.
וזה גם משהו שאמור לעניין אותנו, החילונים, נכון?
לגמרי, לגמרי. בטח אותנו הפמיניסטיות.
הנשים, כן.
כן, אני יכולה להגיד לך שאני התאכזבתי קצת במימון המונים שהן עשו בבחירות הקודמות, אז היו הרבה נשים פמיניסטיות, לא חרדיות, שתמכו, אבל גם היו כאלה שאמרו, מה, חרדיות? שיפנו לחרדים, למה אנחנו צריכות לעזור להם, ואני חושבת שגם לנו יש עוד מה להסתכל קצת על עצמנו, מה שהן עושות, זה כמו לפני, לא יודעת, 100 או 200 שנה, מאבקים כל כך בסיסיים, כל כך יסודיים, כל כך מהפכניים, זאת הזדמנות להיות חלק ממהפכה.
אני בעיניי, כשתהיה אישה חרדית בכנסת, מבחינתי זה יום חג, זה יום שתהיה לה כל כך הרבה משמעות באמת מבחינת שוויון ושוויון הזדמנויות, והשאלה האם ייתנו לה לפעול, איך את רואה אישה חרדית מתפקדת בתוך הכנסת, בתוך המתחם הזה שהוא מבחינת התפיסה של העולם שהיא באה ממנו, הוא כל גברי, כל בחף וגם בקוף.
תראו, אישה חרדית שתעבור את כל המחסומים שהיא צריכה לעבור כדי להגיע לכנסת, הכנסת כבר תהיה בשבילה קלי קלות, או לפחות, בוא נגיד, הקשיים שיש בפוליטיקה לכל מי שנכנס לה, או נכנסת לג'ונגל הזה, ובטח לנשים בכלל, ובטח לנשים חרדיות, זה גם ככה ג'ונגל מורכב, וגם פוליטיקאים מנוסים, אומרים שהאפשרות שלהם לעבוד אצל הציבור בכנסת ולא אצל גופים אחרים, או כדי להיבחר שוב, המערכת הפוליטית היא מורכבת עבור כולם, עבור נשים בטח, עבור נשים חרדיות בטח, אבל בואי נגיד שיחסית לאנשים שהוצנחו לתפקידם, אישה חרדית שתעבור את כל הדברים האלה, אני חושבת שהיא כבר, היא תסתדר שם יפה מאוד. יכול להיות שייקח קצת זמן עד שהיא תוכל ממש להביא את כל האג'נדה שלה, אבל עם הנצח לא מפחדות מדרך ארוכה.
יופי, תודה רבה לך.
תודה גלי.
דוקטור גלי סמבירה.
תודה לאסתי ולך.
תודה רבה.
יום טוב.
בהצלחה עם העבר הדירה.
תודה.
אנחנו באולפן עם אסתי שושן, מלא נבחרות לא בוחרות. אני ענת לב אדלר. אסתי, אני רוצה לשאול אותך, הסיפור של חברתך באוטובוס המהדרין, כן. זה בעצם מה שגרם לך להבין שאת מפסיקה לשחות עם הזרם, ואת מתחילה ככה לנסות לשנות מציאות, נכון?
זה היה באמת אחד הטריגרים, אבל קדמו לזה המון, כשאני מסתכלת לאחור, באמת זה היה תהליך ארוך.
ספרי לנו בשתי מילים את הסיפור.
באוטובוס?
כן.
אני דווקא רוצה להתמקד על מה שהיה לפני, זאת אומרת, לפעמים תהליכים מתבטאים במשהו ארוך שקורה, ואז יש משהו קטן, הקש, ששובר את גב הגמל בשביל להשתנות. אני בעצם, את הקול הראשון שהוצאתי לעולם, הוצאתי אותו תחת שם לא מגדרי. הייתי כותבת, כתבתי כמה שנים בעיתונות החרדית, כתבתי במקומונים חרדים, ואחר כך בהמשך גם בעיתון ארצי חרדי. וכשהייתי כותבת תורי דעה, כתבתי אותם תחת הסתרת השם הפרטי שלי, א' שושן נקראתי שם.
ראיתי.
וזאת בשביל פשוט שלא ידעו שאני אישה. כי כפי שנאמר לי אז, זה בסדר שתכתבי כתבות מגזין, זה בסדר שתכתבי זה, אבל כשאת כותבת פובליציסטיקה, תורי דעה, אז התכבדינה והצטנאי, כי
צניעות זה בכלל גם בסרט שלך שעוד מעט ניגע בו.
כן, זה אפילו לא צניעות, זה במקום מאוד מאוד שוביניסטי, הייתי אומרת, כי הגברים שלנו עדיין לא בשלים לקבל דעה מאישה. כך ממש במילים האלה נאמר לי. ובאותו זמן זה נשמע לי טבעי ונשמע לי סביר, כי ככה כולם, כי ככה אני יודעת שעוד נשים אחרות כותבות. קצת אחרי זה אני נחשפת לזה שיש רדיו בשם רדיו קול ברמה, שמתחיל לפעול בתוך החברה החרדית, וכדי למתג את עצמו כרדיו החרדי האמיתי, בתור רדיו חדש שהפציע, הוא מחליט שהדרך שלו לעשות את זה, פשוט שלא יהיה נשים. וזה הפך להיות משהו כל כך נפוץ, זאת אומרת, הדרך שלך לראות חרדי, לראות רוחני יותר, לראות צדיק יותר, זה בכמה אתה מטטה נשים מהסביבה שלך, זה כמה אין נראות נשית, כמה אין מושגים אפילו, יש עיתונים חרדים שאפילו המילה אישה, או כל מיני מושגים כמו הריון, שקשורים לנשיות, לדברים של יום-יום, פשוט תוטעו החוצה. הספרות החרדית, ספרות לילדים, הפכה בתהליך ממש זוועתי בעיניי לספרות שנעדרת ציורים של נשים, ציורים של ילדות, של נערות.
הפרסומות
זה היה תמיד, אני גם לא, אין לי ציפייה באמת לראות נשים מרוחות על פרסומות, גם על זה מה שקורה בחוץ יש לי ביקורת. אבל כשספר ילדים או קומיקס יוצא בלי אמא, בלי אחות, בלי ילדה קטנה, יש פה משהו מעוות שאי אפשר גם להסביע אותו אף פעם. זה כל פעם עוד מישהו ממציא עוד משהו חדש, וזה לא נגמר.
וזה בעצם מה שבישלך את התודעה.
כן. זו ההתבשלות הארוכה. אפשר לומר שנוסף לזה גם כל מיני, בגלל שאני גם חרדית וגם מזרחית, החוויה של האפליה במוסדות החינוך, גם שאני נתקלתי בה כילדה, וגם שנתקלתי בה עם הילדים שלי,
הייתה כפולה.
הייתה מאוד מאוד קשה. ואני מבינה שיש משהו בחינוך הזה, שצריך תיקון, שיש המון דברים טובים שצריך שם לשמר, המון דברים בתמימות, בחסד, בעזרה, בקהילתיות, אבל יש דברים שהתקלקלו, ויש למישהו אינטרס לשמר אותם כמו שהם, ואני מבינה שאני רוצה לשנות, ואני רוצה להשמיע קול. והדרך שלי באותו זמן להשמיע את זה, זה פשוט היה לפתוח דף פייסבוק ולהגיד, אני לא בוחרת בכם יותר, אתם לא מייצגים אותי כפי שאתם, אתם לא הקול שלי, ואני קוראת גם לנשים אחרות לעשות את זה ולבוא בעקבותיי.
ואת זה עשית בגלוי אז... עם השם שלך, עם התמונה שלך?
כן, אני פתחתי דף, והדבר הזה מיד...
כבר לא היית א' שושן, כבר היית אסתי שושן? כן.
היה לי אז כבר חשבון בפייסבוק עם השם ועם התמונה שלי, והתראיינתי ממש מיד כשהדבר הזה יצא.
אילו תגובות מגיעות מהבית, מהרחוב החרדי, מהסביבה שלך?
תראי, בהתחלה חושבים שאת משוגעת. אומרים כאילו, טוב, זה יעבור לה אולי. כאילו, הסביבה הקרובה מסתכלת עלייך קצת ברחמים, אולי היא עוברת איזה משבר, משהו קורה לה, זה יעבור לה. זה מה שקורה בהתחלה. אחר כך מתחילים קצת רגע, כשזה מתחיל לצבור תאוצה ומתחיל לצבור כוח, ויש עוד נשים בסיפור הזה, והדבר הזה תופס כותרות, אז מתחיל גם פחד, ומתחילות תגובות שהן לא נעימות.
ואת מוגדרת כאויבת? כמישהי שיש להיזהר מפניה?
במקומות מסוימים, כן, כן, בהחלט. הייתה מישהי שפרסמה מאמר באחד האתרים החרדיים, שבו היא מאשימה אותי.
אישה?
אישה שכתבה שהיא מאשימה אותי בזה שמקצצים קצבאות לילדים חרדים, ואולי בגללי יש ילדים רעבים היום.
ומה אומרים
לך? זה היה יותר בהקשר של הסרט שלי, שגם יצא
אנחנו מיד ניגע בו. מה אומרים לך בבית?
בבית, בהתחלה, באמת לא מבינים את הקטע, לא מבינים למה.
אנחנו רק נזכיר שאת אימא לארבעה ילדים בעצמך.
אני אימא לארבעה ילדים, אני משפחה חרדית, אבא שלי רב, משפחה מאוד מאוד חרדית ומאוד, אומנם אחים אחיות, ככה זה יצא לנו קצת מגוון, אבל בבסיס אנחנו משפחה מאוד חרדית. וההורים שלי בהתחלה לא כך מבינים, ולאט לאט זה מתחיל להיות מובן. וככל שזה מצליח ומתבסס בתודעה, ואנשים יותר מדברים על זה ויותר מבינים את זה, אז גם בתוך המשפחה זה משתנה, אבל אני חייבת לומר שיש לזה מחיר.
והמחיר הזה, את גם משקפת אותו בסרט שלך. הסרט שלך שנקרא הכרה, שאיתו נסעת לפסטיבל כאן, את
כן.
הלכת לשטיח האדום. קודם כל, איזה שמלה לבשת?
לבשתי שמלה, האמת שלא השקעתי במיוחד. הייתה שמלה שהיה לי בר מצווה של הילד חודשיים לפני, אז פשוט מחזרתי את זה בעוונותיי.
אוי, את מצוינת.
אף אחד לא שם לב, זה לא...
והסרט שלך, הכרה, בעצם מדבר על הזכות של האישה החרדית על גופה, ועל הזכות להחליט האם כן או לא יתלד ילדים ומתי. אני חייבת להגיד שצפיתי בו, והוא הפך לי את הבטן, הוא חתרני והוא רגיש, רגיש, רגיש. ספרי לנו קצת.
טוב, הסרט הכרה, בעצם התחלתי לעבוד עליו בדיוק באותה שנה ש... שבה במרכאות יצאתי מהארון במובן הזה, במובן הפמיניסטי, במובן של מחאת לא נבחרות, לא בוחרות. אז היה כזה, כנראה איזה קול שישב בפנים הרבה זמן והיה צריך לצאת. הכרה זה סרט קצר, זה סרט הגמר שלי, עשיתי אותו יחד עם חברים טובים שלמדו איתי קולנוע באותה שנה. ובאמת הסיפור שם הוא סיפור, אני כל הזמן מסתכלת, כשאני עוברת בבני ברק בשכונות החרדיות, אני מסתכלת על ילדות שאני רואה בהם שיקוף של הדמות שלי. ילדות שהן הופכות להיות אמהות בגיל מאוד צעיר.
היא אומרת שם, היא אומרת בסרט הגיבורה שלך, היא כותבת לעצמה יומן והיא אומרת, את ילדי הראשון ילדתי בגיל 5. עכשיו אני נעצרתי, אני לא הבנתי על מה היא מדברת.
כן.
ואז היא... ממשיכה ומתארת את בדיוק מה שאת מספרת עכשיו.
זה אכן המשפט הפותח של הסרט, זה המשפט הראשון בסרט, זה המונולוג של הגיבורה. כן, זה ילדות שבגיל מאוד צעיר הן מקבלות עול של אימהות, עול של אחריות על אחים, אחיות, ועד היום זה לא דובר. ודאי לא בתוך החברה החרדית, שבה אני חיה. שם יש מודל אחד ויחיד של נשות חיל שמצליחות להחזיק משפחות גדולות, ללדת, לעבוד, לתקתק את הכל, להלביש את כולם בסטים תואמים. יש מחיר מאוד מאוד גבוה למיתוס אשת חיל.
וונדר וומן, אם כן. נשתמש במוטיב שהוא מאוד פופולרי עכשיו.
המוטיב הפופולרי זה וונדר וומן, אצלנו המציאו את זה כבר מזמן, זה אשת חיל. כן, ויש לזה מחירים כבדים של נשים שבאמת לא יכולות לשאת את כל נטל האידיאולוגיות החשובות והטובות של גם לימוד תורה, של לפרנס את הבית, של להיות אישה טובה ולגדל ילדים וללדת הרבה ילדים וללדת מוקדם, ואת כל הדבר הזה להחזיק על הכתפיים.
ולצאת לעבוד.
ולצאת לעבוד ולהיות טובה גם בעבודה שלך, כי היום גם קריירה זה משהו שאת חייבת להיות טובה בו. יש מחירים שנשים משלמות, והגיע הזמן שנדבר על זה. וזה המטרה שלי בסרט, שבאמת הנושא הזה יפסיק להיות מושתק. ברגע שמתחילים לדבר על משהו, אז אור השמש מחטא.
ונשים חרדיות שצפו בסרט, מה אמרו לך?
אני חייבת לומר שצפייה של חרדיות, כשאני צופה בצופים שלי, בהקרנות או בזה, צפייה של חרדיות היא תמיד מרגשת אותי יותר. כי אני יודעת שהן מודעות לכל מיני ניואנסים שאולי אנשים מבחוץ פחות שמים לב אליהם. ואני רואה גם את התגובות. זה מאוד משתנה, זאת אומרת, יש נשים שזה גרם להם לבכות.
אני בכיתי.
כן.
אני צפיתי בסרט ודמעתי, כן.
ויש נשים שזה גרם להם מבוכה, איך מדברים על זה.
מוציאים את זה החוצה.
איך היא דיברה על הדבר הזה? מה פתאום לדבר ככה? זאת אומרת, זה משהו שהוא כל כך בתוך ובפנים ולא נהוג לדבר עליו. אני חייבת לומר שמאז שככה הנושא הזה עלה, בסרט הזה, כשהוצאתי את הסרט, כתבתי גם בעקבותיו,
כתבת בפייסבוק.
כתבתי בפייסבוק, כתבתי גם בתקשורת, כתבתי בכמה אתרים. הנושא הזה, פתאום, לתחושתי, פתאום זה כבר נושא שאפשר לדבר עליו. זה לא טאבו מוחלט כמו שזה היה אז, שהייתי צריכה באמת לשים את הראש על גיליוטינה ולהגיד, אוקיי, אני הולכת על זה, ומה שיהיה יהיה.
את אמרת לי בשיחה המקדימה שלנו, אם רוצים שמשהו ישתנה בחברה החרדית, כל מה שצריך לעשות זה לפתוח וי-פיי חופשי מעל בני ברק. תסבירי.
טוב, זה באמת הגזמה פרועה שלי. אני לא חושבת שזה מה שצריך לעשות. אני רק אומרת שזה אולי מסביר את השינויים שקורים בתוך החברה החרדית, שלא יכלו להתקיים אלמלא הטכנולוגיה. יש לי הרצאה שלמה על התקשורת החרדית ועל איך התפתח, איך בעצם, מה קרה לחברה החרדית בעקבות התקשורת ובעקבות הטכנולוגיה.
זאת אומרת שמה שאת בעצם אומרת, שמה שיפיל אולי בסוף את החומה זה האצבע של צוקרברג.
אני חושבת, שהחומה הזאת כבר נסדקה, כמו שאמרנו. הטכנולוגיה הזאת נמצאת בכל מקום, ובניגוד, למשל, למקום שאני גדלתי בו, שנות ה-80-90, לעידן הזה, שעדיין לא היה אינטרנט בבתים, ובאמת היו חומות, למרות שגרנו באזור שהיו סביבנו חילונים, גרתי אמנם, גדלתי בקריה חרדית, בצפת.
בצפת.
ראינו חילונים כל הזמן, אבל החומות התודעתיות היו כל כך אבות ש... לא היה שום אפשרות, מלבד לצעוק להם שבס כשהם עוברים עם המכוניות, לא היה שום יכולת לתקשר ולהבין את העולמות. והטכנולוגיה היום מאפשרת גם לחרדי שנמצא בתוך 100 שערים, או לחרדית שמגדל את הילדים שלה באיזה סמטה בבני ברק, להגיע, לשמוע מה קורה בעולם. והדבר הזה הוא רדיקלי.
וזה קורה, יש יותר ויותר חרדים עם פייסבוק, אנחנו
נכון,
יודעים את זה.
נכון, יותר עם
גם
פייסבוק.
גם בשמות בדויים, אבל, אינטרנט, אבל הם שם.
יש המון חרדים עם תמונות של נרות שבת בפרופיל, או של פרח, או של איזה בעל חיים חמוד, או של כל מיני אפילו חסרי תמונות, או עם שמות בדויים. הם קיימים, הם נמצאים גם בקבוצה שלי, בקבוצה שאני מנהלת שנקראת פמיניזם חרדי.
שיש שם 800 נשים וגברים.
כן, יש שם 800 נשים וגברים חרדים, וזה באמת קבוצה שעוסקת בפמיניזם, בהקשר החרדי, מנקודת מבט חרדית.
תני לי נקודת מבט של גבר חרדי פמיניסט. מה זה אומר גבר חרדי פמיניסט?
יש לנו כזה בקבוצה, כזה מין אמרה כזאת שמישהי פעם כתבה, והיא הופכת להיות מאוד נפוצה, שאומרת לגברים, אוקיי, אל תהיו פמיניסטים, תהיו ג'נטלמנים. כאילו, בתור התחלה, תתחילו עם זה. פמיניסט, אני לא יודעת להגדיר גבר פמיניסט, קשה לי, אני לפעמים רואה מישהו שמגדיר את עצמו כזה, ואני יכולה להתאכזב אחר כך. אני חושבת שגבר שמודע לעצמו, הוא קודם כל מאפשר לנשים להביע, לדבר, בלי לבטל את כולן. אני חושבת שזה הדבר הכי הכי בסיסי. ואת זה גברים לומדים לעשות עם הזמן, שהם שומעים נשים שיש להן דעה, שיש להן קול. אני לא אגיד נשים פמיניסטיות, כי לא כולן, לא כל אישה חרדית יכולה להגדיר את עצמה כפמיניסטית, אבל נשים שיש להן דעה, שיש להן קול, והן לא חוששות להביע אותו, אז גברים עם הזמן לומדים לשמוע, להקשיב, ולא להגיד, את מדמיינת, את היסטרית, את חולת נפש, שזה גם דברים שהיו, שנשמעים. אלא להקשיב, להבין שזו חוויה שהם לא מכירים, ולכבד אותה. אם אין להם מה להגיד, אז גם לשתוק זה בסדר.
ואת רואה שזה קורה יותר ויותר?
אני רואה שזה קורה חד משמעית.
אז אנחנו יכולים להיות אופטימיים.
חייבים להיות אופטימיים. אלמלא אופטימיות, אז מה יש לנו לעשות כאן? אז בואי נפרוש. כן, אני רואה את הדברים משתנים, לאט לאט, בצעדים מאוד מאוד קטנים. זה לא תמיד קל, אבל אני לומדת ליהנות גם מהצעדים הקטנים, הניצחונות הקטנים, ויש.
אנחנו מאחורייך, ונבוא לעודד מהיציע של הכנסת.
תודה.
תודה רבה, אסתי שושן. תודה על המהפכה שאת עושה כאן.
תודה, ענת.
תודה. את העולם החרדי, ובעיקר את הנשים החרדיות, אני מכירה מצוין בזכות אימא שלי. אימא שלי עבדה במשך שנים רבות מאוד בסניף בנק לאומי בבני ברק, והיו לה גם הרבה מאוד לקוחות חרדים. כשהיינו, אני והאחיות שלי קטנות, היינו מגיעות לבקר אותה בעבודה מדי פעם, והדבר כלל גם סיבוב קבוע ברחוב רבי עקיבא, שהיה בעצם הדיזינגוף של ילדותנו. אני זוכרת איך עמדנו שם, והתבוננו בנשים האלה שמתרוצצות על המדרכות, תמיד הן היו ממהרות, תמיד המבט שלהן כבוש בקרקע, תמיד הן היו עמוסות בתינוקות, בעגלות, במחשבות, הן נראו תרודות כאלה. בהמשך, כשאימא שלי אמירה את העבודה המאתגרת בבנק בדרך מקצועית חדשה ופתחה בלב העיר בני ברק מרכז טיפוח ואיפור ראשון שהיה מיועד לנשים חרדיות, אני זכיתי להכיר אותן יותר מקרוב, הפעם גם בלי השביס והפאה. ואני זכיתי לשמוע מהן על העולם שלהן, שלהפתעתי כמתבוננת מן החוץ, היה דומה מאוד לעולם שלי. עולם של אהבות והתרגשויות ופגישה ראשונה ויחסים ובעלים וילדים וחברות טובות ומה לבשל וענייני קריירה וניהול זמן ואיפה את קונה את הליפסטיק. היו גם כאלה שהפכו בעצם עם הזמן להיות חלק מהנוף של החיים שלי. הייתי מגיעה לחנות של אמא ונפגשנו שם בין מדפי הבשמים והקרמים. ראיתי אותן בטיפול פנים או באיפור לפני איזה חתונה. אני למדתי עם הזמן לתת להן שמות ותחושות וזהות, ואני המשכתי, האמת באמת, להתבונן בהם בהערצה, למרות שאני לא הבנתי איך אפשר לחיות ככה. איך אפשר לחיות בתוך מסגרת כל כך כובלת של חוקים והגבלות ולהמשיך לחייך. כי לנשים חרדיות יש כוח, עובדה. הן המושכות קדימה את עגלת חייהן, הן המפרנסות, הן מגדלות את הילדים. אבל הן כמעט ולא משתמשות בכוח שלהן. לא רק במוקדי השלטון, אלא גם בחיי היומיום. הרבה בגלל הפחד של מה יגידו. מה יגידו. נכון שגם התקשורת הדיגיטלית חודרת היום את מסך הברזל של השטריימל ושל כיסוי הראש. אבל הפייסבוק של בני ברק תלוי עדיין על קיר אמיתי, בצורת אותם פשקבילים שיכולים להפוך עלייך את עולמך ולמנוע מילדייך שידוך ראוי. ולכן את שותקת. אבל אני חושבת שאם יש משהו שבסופו של דבר יפיל את החומה, זו אותה אצבע כחולה של צוקרברג, שהוא מייצג באופן נחרץ מאוד את הצורך של נשים חרדיות וגם של גברים חרדים שעובדים, שמתגייסים לצהל, שרוצים להתחיל להדליק את האור. תודה רבה שהייתן איתנו והזנתן לתוכנית נוספת של כותבת ומוחקת אהבה. אני ענת לב אדלר, והרשת היא כאן תרבות. תודה רבה לאסתי שושן האורחת שלי. תודה רבה לדוקטור גלי סמבירה ממכון שחרית. תודה רבה לניר גורלי, עורך התוכנית, ולטכנאי השידור מיכאל אולשוונג. ולכל הפרקים הקודמים וגם לפרק הזה אפשר להזין בכתובת kan.org.il/podcast. שיר לסיום. דו שיח פיראי. זלדה. דו שיח פיראי בין אישה בלולה בצער והשמש ממעל בלשון עדינה רוטטת של קרני האור בסוד צבעי הקשת. וכאשר יוצא מתניה פתאום, בא לקראתה נחשול אדום ומכסה את נוצות הטווס אשר צייר האוויר. וכאשר יוצא מתניים לאות, בולע ים אפל את העולם.